כן, כן, פרק 6. היום דיברתי עם לידור זקס על הסיפור חיים המרתק שלה, על רוחניות ועל ההתקרבות שלה ליהדות. ספוילר אלרט, המילה קאבה הולכת להיות מוזכרת מספר פעמים ולא בקונטקסט צבאי. אני יודע שלחלק זה יכול להפריע, אבל אני למדתי מלידור המון וממליץ להגיע עם ראש פתוח. אם זה בכל זאת מפריע, מוזמנים לספור כמה פעמים אמרתי את המילה בעצם. התחלתי תהליכי גמילה, האזנה נעימה. וואי, וואי, וואי. שלום, ברוכות וברוכים הבאים למזלגות, מדברים על עצמתים בחיים. אני יובל, ובפוד הזה אנחנו חוקרים את ההחלטות המשמעותיות, השינויים המפתיעים, זוויות הסתכלות מעניינות, ומזלגות הדרכים שבהם אנשים עמדו והובילו אותם לדרכים חדשות ולא צפויות. היום נארח את לידור זקס, שבזכותה אני נושם ממש עכשיו ברגע זה אוויר הרים צלול כיין, ותודה שאת מערכת אותי בביתך בירושלים.
בשמחה גדולה.
משבר גיל 30 עדיין לפניה, אבל היא בכלל לא מדברת בשפה של משברים. אנחנו נשמע את זה היום בהרחבה. היא בוגרת תואר ראשון במדעי המדינה וממשל. וואו, מאיפה הבאת את זה? חשוב לא לשכוח גם את זה. היא מרצה ומעבירה סדנאות לארגונים וחברות בעקבות סכנת חיים ממה היא התמודדה, וגם חזרה ממסע טרנספורמטיבי במזרח, באוסטרליה וניו זילנד. אבל נתחיל לפי הכרונולוגיה. אנחנו בעצם מדברים על אירוע שקרה בגיל 18, אולי יותר מתאים למשבר גיל 20, ושום דבר בעצם לא הכין אותך.
נכון.
אז מה קרה, לידור?
וואו, הייתי במכינה רגע לפני הגיוס לצבא, בת 18 וחצי. ככה היה לנו איזה מסע שהתאמצתי בו מאוד פיזית. ולאורך כל המסע הזה הרגשתי שאני רק כפול. כל הצמים שמולי היו ברורים, אבל ראיתי אותם פעמיים.
איך את לידור? 10-10. כזה?
לגמרי, לגמרי. ובסוף המסע הלכתי לרופאת עיניים, חשבתי שאני רק כפול. היית פעם בבדיקת ראייה?
כן.
אז היא אמרה לך מספרים בגדלים שונים, ואתה צריך להגיד איזה מספר זה. אמרתי לה, תקשיבי, אני רואה את כל המספרים, גם את הכי קטן, אני פשוט רואה את זה פעמיים. מפה לשם היא אמרה לי, הבעיה שלך היא לא בעיניים, זה משהו בראש, והיא סגרה את הקליניקה שלה ועשה אותי לבית חולים.
אשכרה.
אשכרה.
וואו.
בבית חולים עשו לי בדיקת MRI וראו שיש לי דימום במרכז גזע המוח. זה היה מטורף, זה היה כאילו מי להיות במסע, במכינה, לסחוב דברים וזה, פתאום אני בבית חולים ואומרים לי, את לא יכולה לזוז מהמיטה, מחוברת למלא מכשירים. אחרי כמה ימים אמרו לי, תקשיבי, לידור, אין לנו מה לעשות איתך בבית חולים. הדימום הזה יכול או להיספק ולהיעלם, או להתפוצץ ולהרוג אותך, ולא יודעים איזה דימום יש לך.
מטורף.
יש לך, מטורף.
או.
יש לך שתי אופציות, תודה. יש לך שתי אופציות. אופציה אחת, לעבור ניתוח. הניתוח מסוכן ומסובך, ואין מי שיכול לבצע אותו בישראל. אופציה שנייה, שהדימום הזה ייספק ויעלם, אבל את חיה עם פצצת זמן מתקתקת בראש, יכולה כל רגע להתפוצץ ולהרוג אותך.
אשכרה.
אז במה את בוחרת? ומה היית בוחר, יובל? אתה יודע להגיד?
יש כאן שאלה בהסתברות. איזה כיף זה שאתה מנתק את השכל, ותורת ההסתברות
נכון.
נותנת לנו אותות. זה כנראה שלעשות את הניתוח, אבל זה הדבר הכי מפחיד בעולם.
נכון. אז אני בהתחלה, שאני אומרת אני, זה אני ושני ההורים שלי, החלטנו שדווקא לא לעשות את הניתוח. שיש סיכוי שהדימום הזה ייספק ויעלם, וכאילו ולהיות אופטימיים ולהיות ברופאים ומה שצריך, אבל לא לעשות מיד את הניתוח. בקיצור, אחרי חודש שהייתי בבית, הבנו שצריך לבצע ניתוח, היה לי עוד פעם איזשהו דימום וכאבי ראש מטורפים, ואני תופס את הראש איפה שהייתי באוטו ואמרת להורים, תיקחו אותי עכשיו לבית חולים, משהו קורה לי בראש. עשינו MRI וראינו שוב דימום. הרופאים אמרו לי, את בנס יצאת מזה בחיים, ואין ברירה, לידור את חייבת לעבור ניתוח.
איך חיים בכל התקופה הזאת? כאילו, יש עניין של שמחה, חיים שגרה בריאה, או כאילו, את זוכרת?
בטח.
אתה קם בבוקר ואתה מופתע שאתה חי, איך זה עובד?
יש פחד. הדבר הכי מרכזי שהיה לי בתקופה הזאת זה פחד, כי באמת אני לא ידעתי איך להכיל את זה פתאום. את המחשבות האלה של מה קורה ומוות, ויש לי פצצה מתקתקת במוח. ועזוב את זה שגם בכל התקופה הזאת, לאט לאט כל צד ימין שלי, הייתי ימנית לגמרי, כל צד ימין התחיל פחות להיות נשלט, נהפכתי לשמאלית לגמרי.
היום את שמאלית, כן.
היום אני שמאלית לגמרי. אחרי הניתוח זה ממש כזה ידרדר, ונהייתי שמאלית. אז באמת התקופה הזאת, זה אפשר להגיד, הייתה מלווה בפחד, אבל גם הייתה מלווה בהמון אמונה. כי מהפחד הזה באה אמונה גדולה, באה אופטימיות. כאילו, איך אתה יכול להיות אופטימי שהכל מלבלב סביב? אתה צריך להיות אופטימי דווקא ברגעים הקשים, פתאום אתה, יש לך את היכולת להסתכל קדימה. באמת אבל להסתכל קדימה. זה היה ממש מסע. מסע הכי מטורף בעולם.
שנייה, אז בעצם היה לך את הדימום עוד פעם. את מגיעה עוד פעם לבית חולים. אומרים לך, בעצם ניצלת בנס עוד פעם. סוג של.
ממש.
ואז בעצם מתקבלת החלטה כן ללכת על הניתוח של ה-30%?
כן, וגם ההחלטה הזאת זה היה כאילו, זוכרת ככה שיחה עם איזה, עם הפרופסור שאמר שאין ברירה, שחייב ניתוח, התייעצנו עם מלא רופאים גם בארץ, גם הוא אמר שכן חייבים לעשות את הניתוח, ואני זוכרת שככה, אני שואלת, אבל מה עם השיער שלי? ראיתי אנטומיה של גריי, אני יודעת שכשעושים ניתוחי ראש, מגלחים את השיער. אמרתי, אני בת, חשוב לי שיהיה לי שיער.
כן.
אבא שלי אמר, מה שואלת את זה בכלל? כאילו, לא אכפת לו מזה. הוא אבא שלי אוהב אותי, הוא...
נכון.
הוא אוהב את הנשמה שלי, מה אכפת לו?
אני גם חייב להגיד, נפתח סוגריים, כשהייתי בין גילאים 16 ל-19, היו לי רסטות.
די.
כן, כן.
מתאים לך.
אחד הדברים הכי כיפים שעשיתי בחיים, זה לגלח את הראש, ופתאום אתה מרגיש את הרוח על הקרקפת.
וואו.
לכל ארוכי השיער, ממש ממליץ לגלח את הראש, גם אם לא עושים לכם ניתוח, שהסיכוי לשרוד הוא 30%.
גם אם אתה בת?
גם אם אתה... לא, התחושה עצמה.
אין בנות עם שיער זה. כאילו, זה מהמם. פשוט...
זה חלק מהאישיות שלך.
לפעמים זה יכול להיות חלק מהאישיות.
סגור, סוגרים.
החלטנו לנתח בגרמניה.
התייעצתם עם הרב פירר, והוא המליץ לכם לנתח בגרמניה.
נכון. כן.
סתם, מצחיק.
נכון.
והולכים על ניתוח בגרמניה, ואת עולה על טיסה, יש איזשהו תהליך של פרידה, כי בסוף רוב הסיכויים נגדך. בכלל, אני חושב על עצמי, אם הייתי עכשיו נכנס לניתוח שיש לו 90% הצלחה ו-10% שאם לא, אז אתה כנראה הולך. הייתי נכנס אליו מבועת, בטירוף. אני לא יודע מה הייתי עושה עם עצמי. איך בעצם ניגשים, איך בעצם התקופה הזאת עוברת?
באמת, התחושה היא שהרבה מאוד נגדך, הרבה מאוד מהסיכויים הם נגדך, אבל מצד שני, זו תחושה של אמונה גדולה. זה באמת המילה שהחזיקה אותנו, את כל המשפחה בתקופה הזאת, אמונה. ואני זוכרת שפתאום באו אליי מלא אנשים לבקר אותי. כאילו אנשים מהיסודי שלא ראיתי שנים, זה משפחה רחוקה, ואמרתי, מה, הם באים להיפרד ממני? לא רוצה שיבואו להיפרד ממני, אני לא מוכנה, אז אני באה לעבור פה מסע. וכל הזמן זה גם היה המחשבה שלי בראש, ש... נבחרתי לסיטואציה הזאת, לא סתם. דברים לא קורים סתם. זה לא ככה רנדומלי, וואי, מקרה, גזע המוח. יש לזה סיבה שזה קרה דווקא לי, דווקא עכשיו, ודווקא בגזע המוח. אני לא אכנס לכל הזה, אבל אני חושבת שהקדוש ברוך הוא נתן לי את הסיטואציה הזאת, כדי שאני אדע לגלות את הכוחות האלה שקיימים בי, ולהעביר אותם הלאה לעוד אנשים, וכאילו באמת... כל כך הרבה דברים שלמדתי מהמסע הזה, ואני מודה עליו יום יום. וגם היום, גם עכשיו, אני רואה כפול בזוויות מסוימות, ואני הולכת ב... ויש לי כל מיני כאבים לפעמים, ועניינים, וזה לא... ואני שמאלית, היד... לא משנה. אני רואה את זה בתור איזה זכות.
לפני המקרה הזה, בעצם גם, הייתה לך אמונה? כאילו, אתם תגעת מרקע של משפחה, שהיא מאמינה ומסורתית, או שזה משהו שהתפתח?
וואי, וואי. אז ההורים שלי חזרו בתשובה שהייתי בערך בת 12. אני כבר הייתי בחינוך חילוני, והמשכתי בחינוך חילוני עד כאילו המכינה, הייתי כל הזמן בחינוך, מכינה מעורבת אבל. אבל הבית היה באמת מעורב. כאילו מצד אחד דת, מצד שני מאוד פתוח, כאילו הייתה שמירת שבת בפרסיה, בוא נגיד, שאני בסלון, אני לא אדליק את האור, אבל בחדר שלי אני יכולה להדליק את האור, לצורך העניין, או לנסוע.
אוקיי.
ולאט לאט זה נהיה מקום של, כאילו בהתחלה מאוד כעסתי על הדת, שזה ככה עושים את זה.
שככה עושים את זה בקטע של...
שפתאום אומרים לי, שמעת, יש בת מצווה הערב ביום שישי, אבל אנחנו לא מסיעים אותך, כי אנחנו לא נוסעים בשבת.
כאילו בסוף להיות דתי זה אומר שאתה לוקח על עצמך מלא 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 חוקים, ומה הילדים לא אוהבים? רגע, מלא 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 חוקים.
כן, זה נכון, המחשבה, אבל אני חושבת שהחוקים האלה, חוקים במרכאות, זה בסופו של דבר גורם לך להיות חופשי, ברגע שאתה בתוך מערכת של חוקים. לצורך העניין, שמעתי משהו מאוד יפה שמישהו אמר אתמול, על מערכות יחסים. מערכת יחסים זה אומר שיש חובות ויש זכויות. בסופו של דבר אתה יוצא מורווח מזה למערכת יחסים הזאת. אם אתה בא אליה ממקום טוב וממקום, כאילו עם כל הקשיים וזה, בסוף יש הרבה זכויות. אבל רגע אני אגיד משהו שנייה אחר. ילד קטן, אתה עכשיו תיתן לו לנסוע באופניים על הגג של עזריאלי, אוקיי?
אוקיי.
בלי גבולות. אין גדר מסביב. איך הוא ייסע? איפה הוא ייסע?
על השוליים.
לא, באמצע. הוא ייסע
באמצע. התשובה הנכונה היא באמצע.
ברגע שתשים לו גדר מסביב לכל הגג, איפה הוא ייסע?
בשוליים.
בהכל. נכון, חופשי. גם באמצע, גם בשוליים, גם בהכל.
כן.
אז אותו דבר אני מרגישה ככה על הדת ועל מערכות יחסים ועל הרבה דברים, שדווקא מתוך המקום הזה של הגבולות, דווקא מתוך זה אתה יכול לצמוח. דווקא כשיש לך את זה. אז אפשר להגיד שגדלתי בבית שהוא מאוד מעורב, הרבה מאוד בבית שלי יש אהבת ישראל, זה הבסיס ממנו אני התחלתי, וזה הדת ניתה לי מאוד לאחרונה. והאמונה באלוהים, אני חושבת שהיא תמיד הייתה בתוכי.
אנחנו מדברים על גיל 18.
נכון, אבל האמונה הזאת, האמונה הבסיסית, התמימה, התאורה הזאת, היא תמיד הייתה איפשהו בתוכי. אולי לא ידעתי להגיד את זה, אבל עם מי אתה מדבר שקשה לך או שטוב לך עם הקדוש ברוך הוא? כאילו, גם אם אתה בשכל אתה מתנגד לזה וזה, אבל אני לא רוצה לדבר בשם אחרים, אבל יש לנו משהו בנשמה שמחבר אותנו לקשר העמוק הזה, גם אם אנחנו לא רואים את זה. או לא מודעים לזה.
אז אני אשאל שאלת פולו-אפ בנושא הזה, ואז נחזור לגיל 18, של בעצם למה השכל כל כך מתנגד? למה שמדברים איתי על אלוהים, או שמדברים איתי על אמונה, למה התחושה הראשונית שלי זה להרים את המגנים שלי, ולהרגיש שזה אפילו אולי סוג של ויתור, סוג של חולשה כן להאמין. למה השכל שלי כל כך נגד זה?
אני ממש מבינה אותך, כי אני גם בעצמי הייתי ככה הרבה מאוד זמן. אני חושבת שיש לנו הרבה אנשים בחברה, לפעמים שמייצגים דמות מסוימת, ושפחות מסכימים איתה, ולוקחים את הדת למקום של מקום אולי פוליטי, או מקום של מערכת של חוקים, אין, זה לא רק החוקים שיש בדת, זה הרבה גם דברים, החוקים זה דברים חשובים, אבל זה לא העיקר. וברגע שמתייחסים לזה בתור העיקר, תיטול ידיים, זה, אבל רגע, למה? אני רוצה להבין למה. ברגע שמתייחסים לזה לא בתור העיקר, אלא בתור להבין מה עומד מאחורי זה, ושבסך הכל, הקדוש ברוך הוא זה מישהו שרוצה להטיב לך. אני חושבת שיש כל כך הרבה מגננות, כי אנחנו משייכים את זה לקופים עלינו משהו. זה נתפס במוח של כל אחד מאיתנו שונה.
הרגשת שבעקבות הדימום במוח, אז בעצם זה חיזק אותך וקירב אותך, שלפני זה בילדות הייתה לך יותר התנגדות לדבר הזה?
בדיוק. אבל גם הדימום במוח... האמונה החזקה אולי ניתה לי יותר אחר כך.
אנחנו קצת הולכים קדימה, בעצם נכנסת לניתוח, יש את הקטע של הקרחת לא קרחת, הייתה קרחת?
לא ממש.
יופי.
הייתה צלקת כזאת בעורף, עדיין יש צלקת ענקית בעורף, אבל הייתי מגולחת בעורף, באזור מאחורי הראש.
יש כאלה שיגידו שזה סטייל.
נכון, מלא אמרו לי.
ובעצם את זוכרת את הרגע שמרדימים אותך, כאילו יש איזה רגע של כאילו אולי אני לא מתעוררת מהדבר הזה? הוא נחקק? הוא איזה רגע מכונן?
כן, לגמרי. התחיל בזה שהטיסה עצמה הייתה כזה, אני ושני ההורים שלי, שזה היה מדהים.
את בת יחידה כאילו? או...
אנחנו חמישה אחים, אני הבכורה. וואו,
אשכרה.
כן. אז הטיסה זה פתאום להיות עם שני ההורים שלי בחול. מי זוכה לדבר כזה בגיל הזה?
כן, פינוק.
והוא שהוא עוד גדול, כאילו בן בכור, אז פינוק ממש. וככה, אני זוכרת שנכנסתי לניתוח עם כל האופטימיות, שההורים שלי מאוד אנשים אופטימיים, אבל עם כל האופטימיות, יכול להיות שלידור תצא אחרת, או שהיא אולי לא תצא, או משהו אחר, או משהו שיקרה לה. כאילו, היה סיכויים מאוד נמוכים בניתוח הזה. זה קטע, כי נכנסתי עם אוזניות, מוזיקה באוזניות, של קרליבך. לא ידעתי אפילו מי זה קרליבך. זה פשוט הדבר הראשון שקפץ לי ביוטיוב.
זה הרחוב הזה בתל אביב, לא?
נכון. זה גם הרחוב הזה בתל אביב, אבל זה גם שלמה קרליבך, שיש לו ניגון, ניגונים יהודיים, ואפילו לא ידעתי מי זה. זה פשוט הדבר הראשון שקפץ לי ביוטיוב, ואני לא שמעתי אותו בעבר. אז מקרה או רקם אדוני, קטונתי מלהגיד, אבל אני זוכרת שרגע לפני שאני נכנסת לניתוח, אבא שלי מסתכל עליי, מברך אותי חזק חזק, אמא דומעת, ואני מרגיעה אותה, אמא יהיה בסדר ומלטפת וזה. זהו, ונכנסת. באמונה. פשוט אמונה.
ובטח בניתוח עצמו היית מורדמת או לא מורדמת?
הייתי מורדמת וחבל, כי רציתי שיכניסו לי ספרדית או איזה ידע כזה, אתה יודע.
כמו במטריקס, שיתנו קראטה וכאלה.
בדיוק.
אבל הם לא עשו את זה?
לא.
אנטישמים? סתם.
איפה שכל האדמה, איפה שכל המשפחה של סבא שלי נרצחה, אני קיבלתי חיים. זה היה מין כמו סגרת מעגל קטנה כזאת.
רגע סימבולי מטורף. בעצם את מתעוררת מהניתוח, מה קורה?
מתעוררת מהניתוח, הדבר הראשון שאני אומרת זה, איך אני צמאה? איך אני רוצה מים? עכשיו, עכשיו, עכשיו מים. זה היה מטורף, בחיים לא היה לי צמא כזה, בחיים, בחיים, בחיים. קמתי וחשבתי שאני אגיד, וואי, איך אני שמחה שאני בחיים, זה כלום, לא עניין אותי כלום, רק רציתי מים, באמת.
וואו.
זה היה משהו מטורף. כן. ואחרי הניתוח, עין שמאל שלי, עכשיו אתה רואה אותי, עין שמאל לא נפתחה. כמעט שנתיים הייתי עם עין עצומה.
אשכרה.
כן, כל צד ימין שלי פחות תפקד. נהפכתי לשמאלי, זה אמרתי גם זה, אבל אחרי הניתוח זה נהיה עוד יותר. לא יכולתי ללכת. היה לי שיווי משקל לעמוד, אבל לא ללכת. והייתי בשיקום של חצי שנה בבית לוינשטיין. בזמן שכל החברים שלי לומדים איך לראות בנשק בטירונות, אני לומדת איך להחזיק כוס מים ביד ימין.
מטורף.
זה היה מטורף. ועוד יותר מטורף, שאני בחורה צעירה שחוותה את זה. והיום יש כל כך הרבה אנשים במדינה שלנו שחווים את הדבר הזה עכשיו.
לגמרי.
זה מטורף, וזה שפו ענק, וזה כוחות נפש שהאנשים האלה מתמודדים איתם, ופשוט תעצומות, זה תעצומות, ואין על העם שלנו ועל המדינה שלנו ועל האנשים המדהימים שיש פה. וזה מדהים, כי אני הייתי במקום הזה לא מתוך בחירה, לא בחרתי שיהיה לי את זה. ויש אנשים שהולכים לקרב ויודעים שלוקחים את זה בחשבון, שיכול להיות שיהיה להם את זה. אני לא לקחתי, זה נפל עליי, זה לא שבחרתי את זה.
כן.
ואנשים שאשכרה אומרים, אני לוקח את זה בחשבון, שאולי משהו, אולי אני ימות, אולי, ואני יוצא בשביל ללחם על העם הזה. אז זה משהו שהוא שפו ענק לכל הלוחמים ששומעים אותנו, ווואו.
אני חושב שזה באמת משהו ששווה להכניס לראש, באמת לא לשכוח את המצב, לא לנרמל, וזה גם טוב לדבר על זה פה. אפילו שזה אאוטלייר של השיחה, אבל כן. אחד הדברים שדיברנו עליו בשיחה המקדימה זה שבעצם יש לך איזושהי הודעה על הקיום, איזושהי הבחנה לקדושת הרגע. נגיד אנשים אחרים, נגיד אני, כן חוויתי חוויות של, נקרא לזה near death, כמובן לא ברמה הזאת. נגיד פעם טיילתי בגרנד קניון בארצות הברית, והייתי כזה ישראלי עם יוהרה. אמרתי, התחלתי לטייל את המסלול יחסית מאוחר, והרנג'ר אמר, שמע, אתה לא יכול להגיע עד למטה, צריך לעשות את זה ביומיים. אני אמרתי, לא, אני מסוגל לעשות את זה. בעצם עזבתי את כל החברים שלי, ועשיתי שם קיצור דרך. התיק שלי, הגעת לי לאיזה צוק, זרקתי את התיק, ירדתי לבד, שהגעתי לעתיק, הבנתי שכל הבקבוקי המים התפוצצו, חשבתי שאחד בסדר, ירדתי עד למטה של הגרנד קניון, זה איזה מסלול של 20 קילומטר, קילומטר ירידה, קילומטר עלייה, ובעצם בדרך חזרה, באתי להוציא את הבקבוק מים, שחשבתי שהוא שלם, והבנתי שהוא גם התפוצץ. ויש שם טמפרטורה מאוד גבוהה, אז אתה אומר, מה אני אעשה עם עצמי? ואתה פשוט ממשיך ללכת, והגרון שלך כבר יבש לגמרי, ובשלב מסוים כבר לא ידעתי אם כאילו אם אני אתמוטט או לא. פוקס, הגעתי לאיזה נביאה קטנה מסלע, מים מסריחים של ביוב.
וואו.
במקרה הייתה לי ערכת קפה, תה, אז הרתחתי את המים, וכזה באמת מים מאוד בוציים, הרבה עצות. שמתי את זה בבקבוק ושתיתי דרך החולצה. טעם של ביוב, עושה לך גם גרפסים כזה אחר כך. וואו. באמת בסוף הצלחתי לסיים את המסלול והייתי מיובש וכמה ימים של חום והתאוששות וכאלה, ואני תופס את זה בתור חוויית, לא יודע, כמעט יכל להיות הרבה יותר גרוע. ומאז גם שהמשכתי לטייל, הסתובבתי עם כל מיני אמצעים, קשיות כזה שמסננות מים וכדורי יוד וכל מיני דברים כאלה. ואני מספר את כל זה כי מהר מאוד שכחתי מכל החוויה הזאת, והמשכתי בלי קדושת הרגע, בלי לחיות ברגע ובלי להעריך אותו. השאלה שלי, איך את כן עושה את זה, או איך כן שומרים על מודעות? לא שאני משווה בין החוויות שלנו, אבל כן.
אז דבר ראשון, ככה, מהסיפור שסיפרת, מרגיש לי שישר עלה לי חטא היבריס. זה אמרו חטא הגאווה והיוקרה.
נכון.
כאילו שבן אדם חושב שהוא יכול הכל וזה, אז אומרים לך, חביבי, וואי, איזה מילה. כל האנשים בני 50 ששומעים אותנו, אז כן,
אמרתי חביבי. פתאום מחדדים את האוזן.
אז העולם אומר לך, עצור, כאילו, אל תתלהב, אל תהיה צנוע. כאילו, מצד אחד, שני פתקים בכיס, אחד אנוכי אפר ואפר, ושני, עבורי נברא העולם. וכאילו, ואם אין לך איזון בין הפתקים האלה, שבכיס, אז אתה תקבל תקפות, כפות במרכאות, בדברים מסוימים. יש לי מאוד הכרת הטוב, ואני יודעת ש... כאילו עכשיו ככל שהזמן עובר, אני מבינה כמה חסד עשו איתי. הקדוש ברוך הוא עשה איתי חסד על כל ה... בואי, אני יודעת שזה יכול ליצור אנטי באוזניים מסוימות, כי אני יודעת על עצמי. אני פשוט ככה התחלתי קצת לדבר לפעמים, אז לא יודעת. אני לא שמה לב.
אני חושב שיש את כל הקטע של שפינוזה, שאולי הוא קצת מוקצה אם שואלים אנשים דתיים. הוא נגיד החליף את המילה אלוהים במילה טבע ויקום. אני חושב שברגע שאתה עושה את זה, אז נגיד אולי יהיה לי קשה אם אדם אומר שיש לו יראה כלפי אלוהים, אבל נגיד שאדם אומר שיש לו יראה כלפי הטבע והיקום, אז זה מאוד מובן לי, יש לי המון יראה כלפי הטבע, אני מבין שהוא חזק וגדול ממני, ובסוף אם מגיע סופת טורנדו, אז כאילו, או רעידת אדמה, אז אני קטן וחסר יכולת. זה, אני חושב שזה הרבה טרמינולוגיה. אז כל המסקיטים פה, שתחליפו, אם זה קשה לכם, תחליפו את המילה אלוהים במילה טבע, ותראו איך זה מתחבר לכם.
אלוהים זה טבע בגימטריה.
אז...
סתם ככה, כל המחליפים, תדעו, סתם. כן, זה משהו, יש חוכמה מטורפת בכל האותיות ובמילים, וזה דברים שאני נחשפת אליהם יותר ויותר, אני, כאילו זה פשוט מטורף, כמה חוכמה וכמה עומק יש בדבר הזה. אז כן, אני באמת מעריכה, כי אני יודעת מה זה להרגיש שבאמת אין לך את זה, שאתה רוצה ללכת, אבל אתה לא יכול.
זה גורם לך לקבל החלטות בצורה שונה?
אני חושבת שאני מסתכלת על דברים ואומרת, יאללה, בא לי? יאללה. בלי יותר מדי, כן, לא, שחור לבן. וזה גם הסיבה שעשיתי הרבה מאוד דברים לאחרונה שעל ההיסטור, מה שנקרא.
I want it, I buy it, מה שנקרא.
משהו כזה, אבל הכל גם בגדר גבולות, לפעמים. יש גם פעמים שלא, ואז אתה לומד שיעורים. כן. וקפות. יש לך עוד מלא קפות.
מכל סתירותיי למדתי. זה לא משפט, אבל...
מכל מלמדיי השכלתי, ומתלמידיי יותר מכולם, נכון? זה ככה הולך?
אני לא יודע.
אוקיי.
אולי יובל מהעתיד ייתן כאן איזה דבר תורה.
יובל מהעתיד, וואו, אימאלה.
יש את יובל מהעתיד, הוא דמות.
יאללה.
הוא דמות בפודקאסטים.
תכיר לי אותו.
הוא יהיה בעתיד.
יאללה.
אנחנו הרבה פעמים ביחסים מורכבים, יובל של ההווה ויובל של העתיד.
וואו.
הרבה פעמים יובל של ההווה דופק את יובל של העתיד, ואז יובל של העתיד לא אוהב את יובל של ההווה, ואנחנו מנסים, זה גם מערכת יחסים בין היובלים.
אני המון התעסקתי בזה, בלבנות את העתיד שלי ולכתוב בדיוק איך אני רוצה שהוא ייראה, ואיך אני רוצה שאני אהיה באופי שלי, ופשוט לנסות לחיות את זה כבר. זה הכי קלישאתי, אבל להיות השינוי שאתה רוצה להוביל, פשוט להיות האדם הזה שאתה רוצה להיות. כאילו... אתה רוצה להיות בן אדם של טוב, שתראה עוד משהו, אני לא יודעת אם אני מדברת יותר מדי זה, אבל...
הכל יקוצץ, דברי חופשי. היי, כאן יובל של העתיד, ובאמת הקטע קוצץ, זה בגלל שהיה רעש בסאונד, ולא הצליחו לשמוע את לידור מסבירה על הקשר בעברית בין המילה רצון וצינור, וכשאתה רוצה משהו מאוד, אז אתה בעצם צינור של הרצון שלך. בקשר למשפט, הפעם אני לא אעזור. חזרה ליובל של העבר. יש ספר שקראתי לא מזמן, שהוא נקרא The Power of Your Unconscious Mind, שכתב אותו בכלל איזה כומר. הוא מנסה לדבר בצורה מדעית, אני לא יודע אם אני ממליץ עליו עד הסוף, אבל איך הגעתי לספר הזה? בעצם עישנתי כמה שנים, סיגריות, בזכות צבא ההגנה לישראל היקר. הפסקתי בשלב מסוים שהתחלתי את התואר, אבל עדיין הרצון לסיגריות נשאר שם כל הזמן. נגיד הייתי במסיבה או עם חברים ופתאום מישהו מעשן סיגריה, אז פתאום העיניים שלך מזגזגות בין השיחה לסיגריה שלו, וגם אם אתה לא מעשן אתה מאוד רוצה. ושזה, אתה כל הזמן מחזיק את השריר הזה, אני מדמה את זה נגיד, אתה תעשה מתח ותשאיר את עצמך למעלה, אז אולי אתה יכול להחזיק את עצמך המון זמן, אבל בסוף תחלש ותיפול, או בסוף היה לך יום גרוע, ואתה אומר, יאללה, בסדר, נעשן סיגריה. ואחרי 5 שנים פתאום הצלחתי להפסיק לגמרי, אבל זה לא נבע מזה שאני עדיין מחזיק את השרירים, זה נבע מזה שפתאום הגוף שלי כבר לא רצה. זה מאוד הפתיע אותי, ואמרתי, טוב, אני חייב להבין מה קרה פה. אז התחלתי לחפש ספרות בנושא, והגעתי בעצם לספר הזה שהוא מדבר על איך אתה מנחיל רעיון, ממש על התת מודע שלך. איך אתה עושה את ה... איך אתה מדבר עם הגוף שלך. ואחד הכלים הכי חזקים שהוא דיבר עליהם שם, זה כלי של תפילה. של כאילו בסוף, תפילה זה איזשהו סוג של גשר בין המודע שלך לתת מודע שלך. ובאמת שאתה מאוד רוצה משהו, הוא מדמה את המודע ואת התת מודע לקפטן וספינה. והתת מודע הוא הרבה יותר חזק.
הוא יודע לנווט את הספינה בעצם.
כן, אז בעצם כשאתה מתפלל, אתה מנווט את הספינה, את הגוף שלך, שהוא הרבה יותר חכם ממך בהרבה מובנים. הוא בסוף זורק לך את כל הרעיונות, גם אחראי על כל המערכת. הוא אחראי שכשאני אוכל סוכר, הוא אחראי על הפרשת אינסולין בדם, והוא גם אחראי על הרעיונות שקופצים לך לראש, ועל שטף הדיבור, ועל המון דברים. דרך תפילה בעצם אתה יכול לנתב את עצמך, אז אולי זה מתחבר מאוד לצינור.
מדהים. באמת, הכל זה, בסופו של דבר, זה מערכת אחת. כאילו גוף ונפש זה... מערכת אחת. הגוף הגשמי שלנו פה הוא בעצם מה שעוטף את הנפש שלנו, את הנשמה, וחשוב להתייחס אליו גם בכבוד. והוא יודע, הוא יודע הגוף שזה לא טוב לך. הסיגרת או הגוף יודע. החוויה הגדולה שלי, אפשר להגיד שעם הניתוח, זה גם היה מאוד עם הגוף. כנראה שזה משהו שבא מהנשמה וזה לא סתם. זה לא סתם. כאילו, דרך הגוף, הגוף אומר לנו הרבה דברים על הנשמה, הרבה מאוד מסעות שצריך לעבור עם הנשמה שלנו.
אמן.
לא, דווקא.
זה לא היה המקום המתאים. אז אנחנו נעבור לטיול.
אופה.
בעצם זה לא טיול אחרי צבא, עשית סוג של טיול אחרי צבא, נכון?
כן.
הייתה לנו שיחה מקדימה, היה לנו איזשהו דיבור על זה שזה לא היה טיול, זה היה מסע.
נכון.
השאלה שלי זה מה הניע אותך לצאת למסע הזה, והאם בכלל יצאת לטיול, אבל לא בכלל ספרי על זה קצת.
ככה, סיימתי את הלימודים, סיימנו זוגיות של 5 שנים, ופשוט אני רגע אגיד שעוד לפני הניתוח, שחשבתי שאני אולי ימות, אמרתי אין מצב שאני ימות. ורשמתי רשימה של מלא דברים שאני רוצה לעשות בחיים. לפעמים שלמה ארצי, להיות בככה וככה, שההורים שלי יהיו בברית של הילדים שלי, להתחתן מאהבה אמיתית. כן. אשכרה. צ'ק. להרצות באנגלית על הסיפור שלי, הרבה דברים.
הופעת עם שלמה ארצי?
כן.
אשכרה.
אשכרה.
צ'ק. סליחה, כן, תמשיכי.
להרצות באנגלית על הסיפור שלי, הרבה דברים. אבל רשמתי גם לעשות טיול ענק בעולם ולראות מלא אנשים ותרבויות ופשוט לחוות את העולם הזה והיקום המדהים הזה שאנחנו זוכים להיות חלק ממנו ואני רוצה לראות מלא מקומות לפני שכל עוד אני פה פיזית. ואמרתי, אוקיי, סיימתי את הלימודים, יאללה. זה הזמן, זה הזמן לטוס, לא רגע כולם רוצים לחפש עבודה, זה לא, רגע, זה הזמן שלי רגע לעצור הכל ופשוט לטוס.
בסוף יש כאן מרוץ מאוד גדול, בעיקר במדינה שלנו אנשים מאוד רצים כדי להשיג משהו, וזה אפילו לא ברמת השנייה לעצור ולחשוב למה, זה כזה, זה מסלול רוב האנשים, גם נגיד שלמדו בבן גוריון, צבא, טיול אחרי צבא, תואר, תוך כדי תואר להכיר קשר רציני, לעבור לתל אביב, אחרי התואר, קריירה, להתחתן, ילדים, חולון, מוות. וכאילו, לא הרבה אנשים לוקחים את הרגע הזה ועוצרים והולכים. אז אולי יותר בקונטקסט הזה.
אוקיי. אז באמת לעצור רגע. פשוט לעצור.
כאילו, כשאני מקשר את החוטים בראש, זה אולי מאיזושהי תודעת רגע שיש לך, זאת אומרת, אוקיי, כאילו, אני אעצור.
אתה יודע מה, אני אפילו לא יודעת אם אני רואה את זה בתור לעצור, כמו שאני רואה את זה בתור כאילו לחיות בעוצמה פשוט. יש לי הזדמנות פה, לא עצרתי, להפך, אני חייתי כאילו המציאות, אומרים, אבל זה לא המציאות. בטח שזה המציאות, זה הייתה המציאות שלי במשך שנה. זה גם המציאות שלי עכשיו, התודעה הזאת היא המציאות שלי עכשיו לגמרי, גם שאני צריכה לשלם מיסים, לא יודעת מה, אני בתודעה של טיול, של זרימה, של הרפתקאות, של זקרנות. הטיול הזה זה רק תפורה. הדבר האמיתי זה התודעה שאתה נמצא בה, של הצימאון הזה, של הברק בעיניים, שבעזרת השם שלא ייגמר הפעם, של החתירה הזאת למגע ולידע, זה לא משהו סקרנות, להביט על העולם בעיניים סקרניות ותמימות. אחד הדברים שטסתי, ככה, רק הייתי ביודו, זה מקום שנקרא ברמסלה. כל הישראלים מגיעים לשם באיזושהי, כאילו כל הישראלים שבהודו, מעוז הישראלים. ואני זוכרת שאמרתי, כזה קראתי ספר שנקרא מסע הביתה, ספר על איזה נזיר, לא נזיר, מישהו שגדל בארצות הברית, מאוד, בית מאוד כזה חומרי אפשר להגיד, ואז הוא יוצא ועושה מסע בעולם, ומגיע להודו ונהיה נזיר וטטטה, ובסוף הוא מצא את הבית שלו בתוכו כזה. הייתי מאוד רחוקה מלמצוא את הבית שלי עוד בתוכי ומאוד רחוקה עוד מה... כאילו כי רציתי את המסע הזה, רציתי את הפיזיות הזאת וגם רחוקה מהנזיר, אני עדיין רחוקה מזה. בקיצור, הוא אמר, הוא כתב בספר שלו מה זה להיות בן אדם חופשי. אז יובל, אני רוצה לשאול אותך, מה זה להיות בן אדם חופשי בעיניך?
אני המרועיין פה פתאום. אז אני חושב שלהיות אדם חופשי בפריים שלי זה להבין מה עושה לי טוב, מה הבפנים שלי, מה המהות שלי ברמה מסוימת, למה היא צמאה, ולעשות את זה. כן, ואני מאוד גם משתדל לעשות את זה.
מדהים. אוקיי, אז אני באמת אמרתי משהו קצת שיכול להתחבר למה שאתה אמרת. בן אדם חופשי זה אדם שפיו וליבו שווים. זו דעתי. מה זה אומר פיו וליבו שווים? הפה שלו, מה שהוא מדבר לעולם, והלב שלו, מה שהוא באמת מרגיש וחש בפנים, זה אותו דבר. אני הייתי הרבה זמן במקום שבעצם הייתי כלואה בגוף שלי. לא הייתי יכולה לעשות מה שאני רוצה. כי הפה שלי הפה שלי לתוך הנרן, הגוף והלב שלי לא היו באותו מקום, כי, כן. כי לא יכולתי פשוט, כי פיזית לא יכולתי ללכת. ו... אז גם מהבחינה הפיזית, אבל גם להיות שפי וליבו שווים מהבחינה השכלית. לא, לא לפחד. כמה פעמים אנחנו רוצים לעשות, לעשות משהו ואנחנו מפחדים. בין אם זה מתגובה של, של מישהו או, או פשוט מפחדים, כי היה לי הרבה שנים פחד ממלא מקומות ואנשים ולהסתובב לבד ועצמאות ש, שאמרתי, בא לי להיות במקום שמה שאני רוצה לעשות אני עושה. איפה שאני רוצה להיות, שם הנשמה שלי כאילו, בלי יותר מדי.
זה בעצם מה שהוביל אותך אל הטיול.
זה כבר שהייתי בטיול, רשמתי ביומן את זה. רשמתי כמו כל הטיול שלי, היה לי מין בערך 5 יומני מסע, שממש רשמתי מה אני מרגישה, ואיך אני חווה, וכל כך הרבה שיעורים שלמדתי, וזה פשוט מדהים עכשיו לקרוא את זה, ולהסתכל, ואני גם בקרוב יוצאת עם הרצאה על הטיול שלי. מה זה בקרוב? כבר שבוע הבא יש לי את ההרצאה הראשונה.
יאי.
כן. שוב, הטיול זה, זה, מה זה תפורה? זה היה שנה מאוד אינטנסיבית ומיוחדת שחוויתי בה המון, אבל מה שבאמת זה, זה המסע שעברתי דרך זה. כן, אם זה ביודו ונפל וסרילנקה ותאילנד, ועברתי איזו תאונה באמצע מאוד קשה שחשבו שאני אחזור לישראל, היה אמבולנס, רצו לפנות אותי, עניינים.
וואו.
כן.
ספוילר להרצאה.
כן. אפשר להגיד.
אולי דבר אחד שכן למדת מאחת התרבויות?
אז אחרי חצי שנה שהייתי במזרח, הייתי טסתי לניו זילנד, שכרתי שם ון לבד במשך חודשיים. ון שאני ישנה בו, אוכלת בו, חיה בו לבד, אוטו, שאני פשוט נוסעת בו. ואני זוכרת שהגעתי לשדה תעופה בניו זילנד, לא היה לי תוכניות זה, ובשדה תעופה עשו לי בידוק ביטחוני, אמרו לי, תקשיבי, זה לא יכול להיות, תראי לי איזה משהו של התוכנית שלך בניו זילנד. אמרתי, אין לי תוכנית, אני לא יודעת, אני נוחתת ואני יודעת שאני אשן באוקלנד איפשהו בלילה הראשון ואז אני אזרום. והיא אמרה לי, מי שבדקה אותי אמרה לי, היא עשתה עליי ממש בידוק ביטחוני, ריקנו לי את התיק. בקיצור, שכרתי שם ון לבד וזה היה באמת חוויה. פה כל מה שחשבתי שאני יודעת על עצמאות וזה ולטייל לבד, פתאום את אשכרה לבד באמצע שום מקום. זה היה החוויה הכי טלטלות, הכי מטורפת והכי קשה גם בטיול שלי, ודווקא מתוך הקושי הזה בעצמך, כאילו מתוך הרגעים הקשים בסוף באים הרגעים הטובים. זה היה מלא ברגעים של בדידות ורגעים של מחשבות על מה עובר על הארץ שלי ועל המדינה ועל העם שלי ועל הלב שלי שבישראל והגעגועים הביתה, וכמעט גם לא היו ישראלים בזמן הזה. וזה גם היה רגעים של בכי מאושר ומהודיה על החיים האלה ועל הקיום הזה, ולהיות עם מוזיקה חזקה וחלון פתוח וניו זילנד יפהפייה, וואו, והכלבי ים שקופצים ואת על החוף ופשוט לבד או עם איזה חבורה כזאת שהכרתי, ופשוט כיף ברמות, הכל מהכל.
כל זה אחרי השביעי באוקטובר.
נכון.
ואיך זה בעצם באמת להיות בחול בסיטואציה כזאת?
אני הייתי בצבא מתנדבת, בחיל האוויר הייתי מתנדבת בגלל הקטע הרפואי, ולא היו צריכים אותי למילואים. ואמרתי, אין לי מה לחזור עוד. מה, אני אחזור לשבת בממד? לא הבנתי את החשיבות ואת מה שקורה. החלטתי באמת להישאר, ובאותו רגע גם כמעט רוב הישראלים חזרו. ואמרתי, אני אקח את המסע הזה למקום של, של הרבה מאוד הסברה. כי גם באותו רגע לא הייתי עם הרבה ישראלים מאז, יחסית, באופן יחסי למה שהייתי, נגיד, בהודו. וככה, אני זוכרת בנפל שהלכתי לאיזה מסלול ממש לבד, לקחתי איזה מכשיר לווייני, נסעתי לאיזה טרק עם, מצאתי איזה במקרה שתי בחורות צרפתיות, טיילתי איתן כל הזמן הזה, ובזמן הטיול הסברתי להם על ישראל והסברה. לקחתי את זה, בקיצור, מה שרציתי להגיד פה, לקחתי את זה המון למקום של הסברה, אם זה לסיים את הטרק ולהתכנס לזה בקטע, ואני אוספת את כל האנשים שם ומסבירה להם מה זה ישראל, ועל המקום האותנטי שלי. ואז אמרתי להם שגם אני הייתי בצבא, ואז אמרו לי, מה, אבל את לא נראית, you not look like a murderer. אני כזה, וואו. אנשים לא יודעים, אנחנו, ברגע שאנחנו באים ופשוט מספרים את הסיפור האותנטי שלנו על ישראל, ומראים גם את הצד השני של התמונה, ואני מספרת להם שיש לי אחות בצבא, שהיא מטורפת בצבא, וכל המשפחה שלי באמת, כל העם שלי, כל החברים שלי, פתאום הם רואים את הסיפור האותנטי של ישראל, גם זה, גם כל מיני הפגנות שעשיתי שם, לשחרור החטופים והמודעות.
את מרגישה שזה משנה דעה, כאילו שהצלחת להגיע לשיח כנה ואמיתי, ולא איזה שיח מתנצח?
מאוד, זה קטע, אבל זה נכון. דברים שיוצאים מהלב נכנסים ללב, ובאמת אני מדברת על זה, כשאני מדברת על זה, העיניים שלי בורקות, ואני כאילו רוצה שידעו מה זה ישראל, ואיך אנחנו רואים את המציאות, ואיך זה, איך הם רואים אותה, ואיך אומרים בניו יורק טיימס שהיה פיגוע, לא אומרים שהיה פיגוע בתל אביב, אומרים שישראלי ירה בפלסטיני בלב תל אביב. אבל רגע, אמרתם מה היה לפני זה על הפיגוע שהוא עשה לפני זה? אה, לא, זה שכחנו להגיד. זה סתם ככה דברים קטנים שזה כבר שנים ככה, אבל רואים את זה עוד יותר במלחמה הזאת.
אני גם חושב, שמעתי את זה ואני מסכים שאחת הבעיות בארץ זה שנגיד יש כל מיני אמירות קיצוניות של פוליטיקאים שהן מאוד תופסות הדליינס בעיתונות בחול, כמו למחוק את עזה או לשרוף את חווארה, ש... אני שנייה מנתק את האמירות האלה מהבן אדם ומדיעה, אבל האמירה היא אמירה שהיא קיצונית. אנשים אומרים, אוקיי, אם המנהיגים שלהם מדברים ככה, אז איך העם בסוף עושה? ואני חושב שבארץ יש כאילו את המצב ההפוך, כאילו שאולי המנהיג יכול להתבטא ככה, אבל בסוף העם הוא עם מאוד מוסרי ושמאוד אכפת לו, ומאוד קשה להסביר את זה שהמצב כאן הפוך. שהפוליטיקאי יכול להתבטא בצורה קיצונית וקשה, וזה לא יתרגם לצבא בסוף בשטח.
מסכימה איתך. וגם בכללי, תמיד הקיצון הוא מה שמשמיע את הכל הכי חזק.
אז נסגור סוגריים, הגעת למסע, ובעצם שם האמונה שלך עוד יותר התחזקה. הגעת לארץ שאת נגיד כבר שומרת שבת, ו... אני כן עכשיו מראיין אותך כאן במדרשה בירושלים. את יכולה להצביע על מה קרה שם, על מאיפה זה הגיע, אם יש איזה רגע טרנספורמטיבי?
אני חושבת שהתשובה, אפשר להגיד, הדת, כאילו, היא תמיד הייתה שם. תמיד זה היה מקום של, כאילו, פשוט אולי לא קראתי לזה דת, כי מאוד פחדתי לקרוא לזה ככה, אבל הרוחניות הזאת הגבולות האלה הם תמיד היו. גם שהייתי בטיול, אני זוכרת שרק הגעתי לאודו ואמרתי, וואלה, לא בא לי לנסוע בשבת. לא מתוך קטע דתי או משהו, באמת לא מתחשק לי. בא לי את שבת, להשאיר לי ליום כזה, לא לעשות מעברים בשבת. סליחה, זה לא התחיל מלנסוע. זה התחיל מלא לעשות מעברים, לא עכשיו לעבור בין ערים או, להישאר במקום. כאילו, אני יכולה לנסוע קרוב. כאילו זה לא התחיל באה, ואת אחת הכל, וגם עכשיו אני ממש רחוקה מהכל. אני גם לא, כאילו, זה לא השאיפה שלי להיות הכל מחר, אלא בהדרגה, להגיע בהדרגה לאן שאני צריכה להגיע, ולאן שאני מאמינה שאני רוצה להגיע.
אני חושב שיש אולי הבדל בין להאמין באיזושהי ישות גדולה, או באיזשהו כוח עליון וחזק, לבין לקבל עליי את היהדות. ספציפית. וגם יש הבדל בין דברים קטנים, כמו נגיד להחליט שאת לא נוסעת בשבת, שאת נותנת לעצמך איזשהו רגע של מנוחה, לבין לשמור ממש שבת. כאילו, מה קרה שם? איך מגיעים לזה? האם זה משיחה שלך עם עצמך, או האם זה איזושהי אינטראקציה עם העולם?
זה משהו שבא ממש בהדרגתיות, ואני זוכרת ש... דיברתי על זה עם אבא שלי, על האבא שלי גם חזר בתשובה כשהוא היה בערך בן 40, זה סיפור בפני עצמו, סיפור מטורף בפני עצמו.
משבר גיל 40.
אגב, זה לא משבר, זה, אתה יודע, הכיסא של האישה בתנך, של היולדת, נקרא משבר. דווקא מתוך הקושי הזה בא, וזה גם ממש לא היה לי איזה רגע אחד שאמרתי, זהו, אני מתחילה עכשיו לשמור שבת. ממש לא, וזה גם לא... ראיתי את כל המצוות האלה בתור, לא יודעת אם להגיד תפאורה, אבל כאילו משהו שיש אומרים על עם ישראל שהוא נעשה ונשמע. שהוא קודם כל עושה ואז הוא שומע. כאילו הרבה, כמובן יש לזה הרבה פירושים, אבל נעשה ונשמע. וזה גם אחת היכולות של העם הזה, של פשוט לעשות. Don't talk, do. הרגשתי שאני מאוד במקום של דווקא נשמע ונעשה. אולי כי זה בא לי, כל הדעת בא לי במקום מאוד... יכולתי לשמוע הכל, ממש הכל, לאכול הכל, להיות פתוחה להכל, לשמוע הכל. אז קודם כל נשמע. קודם כל נשמע. זה לא בא לי, זה, יש כאלה שזה בא להם הפוך, ואצלי זה בא מאוד מהנשמע, מאוד שחלטני אפשר להגיד בהתחלה. זה גם שחלטני, אבל זה גם היה עם המון רגש והמון נשמה.
כן.
קיצר, אני לא יודעת אם להצביע על רגע אחד, או פשוט זה איזשהו תהליך שפשוט קרה לי בטיול. אני חושבת שאחד המקומות שהייתי בהתחלה, זה היה בהודו, משהו שנקרא חווה של אדם. זה מקום כזה, ויתר בנה, יהדות,
okay.
כזה בהודו של מלא כזה חבר'ה חילונים אפשר להגיד. ושם מאוד אמרתי, אחד הרבנים שלימד שם, הוא אמר שהוא מלמד בירושלים באיזה מדרשה, שבסוף הטיול שלי אני יכולה לבוא למדרשה הזאת. בקיצור, סיימתי את הטיול, סיימתי שנה של טיול. כמה ימים אחרי שחזרתי לארץ, הרמתי לו טלפון, אמרתי לו, מה שלומך? אפשר לבוא למדרשה, לשמוע שיעור? בטח. זהו, משם היסטוריה, ואני גרה פה, ואני... הנשמה איפה שהיא הכי צריכה להיות בעולם, שזה ירושלים, וזה המקום הזה עכשיו שאני נמצאת, ו...
מרגישה באיזושהי מדהים. סינרגיה.
כן. אחרי הרבה זמן שלא, אחרי הרבה זמן שהייתי במקומות מדהימים ומבחירה, אבל באיזשהו שלב זה כבר הפך להיות, זה היה חיפוש.
מדהים.
מההתחלה זה היה חיפוש, אבל זה הפך להיות כבר יותר מדי. כאילו, עזבתי באוסטרליה הכל, מה ש... כאילו, אוטו, יש לי עדיין אישור לעבוד שם, את האוטו מכרתי רק עכשיו. פשוט עזבתי, אמרתי, אין, משהו... לאורך כל המסע, היו לי מלא חלומות. חלמתי באוסטרליה שאני הייתי שם באיזה בית חבד. וואי, יש לי כל כך הרבה דברים להגיד, ואנחנו כבר מקליטים על הזמן. הייתי שם באיזה בית חבד במשך כמה שבועות. אגב, אין על בתי חבד בחול, וואו, זה דבר
מדהים. עם זה אני מצטרף.
אמרתי, הייתי שם באיזה בית חבד, ותקופה כזה ש... שמאוד רציתי לחזור כבר, אבל עוד לא חזרתי, כי אמרתי, מה, אני באוסטרליה, אני רוצה לעבוד פה, אני, אגב, עבדתי קצת, רוצה לעבוד פה עוד, וזה, אני רוצה לחוות עוד, אבל אין, רציתי כל כך לחזור, והיה לי חלום חזק שהאחים שלי כזה פוגשים אותי ומחבקים אותי ומנשקים אותי, ואני מרגישה אהבה באותו רגע, שתבין שזה כבר אחרי כמעט שנה של טיולים בעולם, וזה בדידות, כאילו, אנשים... לא בדידות כמו שזה געגוע לאנשים ספציפיים.
אז הרגשת באוסטרליה שדי ואת רוצה לחזור?
אחרי החלום המדהים הזה התעוררתי וקלטתי שאני לא שם. הזמנתי כרטיס טיסה כמה שעות אחר כך וזהו.
מדהים, כאילו מטורף.
מטורף.
וזה, אני חושב שהאמירה הזאת שאני נמצאת במקום שאני צריך להיות, וזה איזושהי הרגשה חזקה בכל הגוף, זה מטורף. וזה
הרגשה.
עוצמתי.
ממש.
איך החברה מקבלת את זה?
נפלא. כן, זה לא מאיים על אף אחד. זה, אני גם חושבת שבעם שלנו עכשיו, הרבה אנשים גילו את ה... אפשר להגיד את היהדות שלהם. את זה שלא מנתקים את הישראליות מהיהדות, כי הנה, כאילו המדינה שלנו קיימת כבר הרבה שנים, והיה פה ניסיון קצת לנתק את היהדות והישראליות, והנה, לא שונאים אותך מעצם היותך בישראל. שונאים גם את היהודי שגר במנהטן.
אני חושב שזה היה הרבה במלחמת העולם השנייה.
נכון.
של, לא משנה אם אתה בכלל נוצרי, אבל סבא שלך היה יהודי, זה עדיין ירדוף אותך.
מי?
ירדוף אותך לטוב ולרע.
נכון.
בעצם מעבירה הרצאות כבר כמה שנים. אז בעצם ההרצאות שעברת עד עכשיו זה באמת... על החוויה שתהום המוות. עכשיו בעצם בנית עוד הרצאה על הטיול שלך ועל המסע שלך. איך את בונה הרצאות?
מה הכוונה? איך?
איך הגעת לרעיון הזה? ואיך את מסדרת את הדברים, כאילו?
אז דבר ראשון, ממש לא תכננתי לעשות הרצאה על המסע שלי, בכלל לא. ההרצאה הראשונה הייתה מתוך מקום שבאמת בא אליי איזה חבר טוב של ההורים, שהוא גם מנהל איזה בית ספר, ואמר לי, כשהכל יגמר, אני רוצה שתרצי על הסיפור שלך בפני הבית ספר שלי, שהם בכיתה י' א' ב'. אמרתי, בסדר, בסדר, לא הייתי בראש לזה תרתי משמע. ואחרי כמה זמן, באמת, מצאתי את עצמי כותבת, מתעדת. פשוט, האמת, יומני מסע, שאני באמת מתעדת דברים עמוקים, וזה באמת הפסיכולוג שלי, ואז אני מסתכלת על הרבה דברים ואומרת, וואו, אני רוצה להעביר את זה הלאה. לכולנו יש מתנות כל כך גדולות בחיים, ואנחנו צריכים לדעת איך להשתמש בהם, ואיך להעביר אותם הלאה. כאילו, מה זה יעזור לי אם אני אשמור את כל המסע הזה שעברתי רק אצלי, שרק אני אענה ממנו? אנשים גם יכולים לקבל ממנו פרספקטיבות או להתעורר בדברים מסוימים, וגם אני ככה לומדת מכל אחד, מכל מלמדי השכלתי ומתלמידה יותר מכולם, כאילו אתה לומד, הם לומדים, זה נהנה וזה אינו חסר, כאילו ממש רציתי להגיד משהו שנזכרתי בו.
כן.
כשהייתי בתאילנד, לילה לפני שעברתי את התאונה, עברתי תאונת אופנוע, okay. מה שאמרתי מקודם.
את נסעת על אופנוע ו...
החברה שלי נסעה על אופנוע, הייתי בלי קסדה.
אוקיי.
Okay. חיים פעם אחת, זה עניינים, קרחנות, מפה לשם. יש הבדל בין אומץ לטיפשות, והייתי במקום של טיפשות.
אוקיי.
Okay. אתה מאוד, כאילו, זורם. הייתי בראש מאוד זורם, זורם, זורם.
כן.
אבל צריך... ולילה לפני זה חלמתי שאני חוזרת לארץ לפני הזמן, לפני שאני רוצה. ואני אומרת, למה אני בארץ? אני עוד רוצה לעבור פה מסע, יש לי עוד מסע לעבור פה. וחלמתי את זה לילה לפני התאונה שלי. אז זה משהו מטורף. בסוף התאונה אמרו לי, תחזרי לארץ, ניתוח, ארץ, עניינים, נפלת על הראש, הדימום שלך, שוב, יש לך איזשהו דימום במוח שהוא גדל עכשיו. את לא יכולה ללכת שוב. זה היה סיפור.
וואו.
זה היה סיפור. זה היה ככה כמה ימים בבית חולים, ואז השתחררתי, ודיברנו עם פרופסור מארץ, וההורים שלי שהם בכלל היו באטרף, מלחמה, ממש, זה כן. עניינים, וכאילו מה קורה, אבא שלי מפקד על כל מיני כיתות כוננות זה, ואומר, טוב, אני נצס לתאילנד, כאילו. כן. החלומות זה משהו מטורף. היה לי עוד מלא חלומות בטיול, אבל נשמור את זה.
מעניין אם... הרעיון הראשון בפודקאסט היה בחור שנקרא רפאל חיון, שהוא בגיל קטן צעה בעין, ובבית חולים הוא חלם בלילה ששלושה מלאכים הגיעו אליו ואומרים לו שהוא יחלים. ובאמת אחר כך הוא לא עשה את הניתוח, למרות שאמרו שהוא צריך ניתוח מורכב ודברים כאלה, והוא החלים מאוד מאוד מהר. אני חושב שהגישה המדעית היא מוחקת, המון דברים שאנחנו פשוט עוד לא יודעים עליהם, אבל זה כן איזושהי חוכמה אנושית שהצטברה המון שנים, ואנחנו באמת לא יודעים להסביר הכל. ויש איזושהי יוהרה מדעית להגיד, המדע לא מסביר את זה, זה לא קיים. אבל כאילו, לגמרי יש כאן משהו.
הרבה מאוד דברים, זה לא סותר. אבל כן, גם יש הרבה דברים נשגבים מבינתנו. כאילו, המדע לא ידע להסביר איך יום לפני ה... איך יום לפני שאבא שלי אמור לעבור רפטינג ונפאל, הוא חולם חלום מסוים וחוזר לארץ, והוא ניצל מתאונה של אנשים...
חד משמעית, גם יש קטע של, לא יודע, ילד חס וחלילה שנהרג, ואמא שלו מרגישה, כאילו שומעים ברעיונות, הרגשתי שמשהו לא טוב קורה. יש באמת דברים שאי אפשר להסביר עדיין. טוב, נהיה פה כבד, אז לפינה ממש חדשה ומתומדמת, שנקראת יובל מתייעץ על החיים.
אופה!
אז בעצם אני מעלה בפינה הזאת סוגיות שאני חווה ביום-יום, ואני מתייעץ על מה עושים. סוגיה היום היא, כשאתה מדבר עם אדם, לאו דווקא הוא הבן אדם החבר הכי טוב שלך, ונגיד סתם, אם הוא אוכל, וכל הסנטר שלו התלכלכה מאוכל. אז אתה תגיד לו, אחי, אתה מנוחלך בסנטר. זה קל. מה קשה? קשה זה שמזווית מסוימת בעין מציץ לו גוש חננה. אז השאלה האם לאדם שאתה לא באמת מכיר, האם אתה מאיר לו על זה או נותן לו להמשיך להסתובב עם זה? אני קצת הצגתי את זה אולי בצורה, מה את חושבת על הסיטואציה הזאת?
אני חושבת שאם רק אתה רואה אותו, אז אל תגיד לו, כי זה רק אתה והוא. אתה יכול להסתדר עם זה. אם הוא יהיה כך מולך, אתה יכול להסתדר. אבל אם עכשיו זה, הוא הולך לפגוש עוד אנשים, אז אולי כן תעיר לו, כי תעיר לו בקטע של להעיר עם הלב של, אחי, יש לך פה משהו וככה וככה, כי אתה לא רוצה שעוד אנשים, אולי אתה לא יודע איך הם יקבלו את זה. אז אם זה רק אתה, אז תסבול בשקט.
וואו, תעיר לו באלף, יפה. לא חשבתי שאני אקבל תשובה כזאת, תשובה מאוד מדרשית אפילו.
אני...
אם ככה, אז ככה, אם ככה, אז ככה.
אני בזמן האחרון מתייחסת המון לאותיות ולמילים יהודיות, כאילו... עבריות. אולי זה משהו שיודעים, אני פשוט היום בבוקר שמתי לב לזה, רופא, כאילו רפא ופאר זה אותו שורש. ברגע שאתה בבריאות, הרופא, הרפואה זה רופא פאר, זה אותם אותיות. סתם ככה זה משהו שזה, ומלחמה וחמלה זה אותם אותיות, רק הופכים זה, ואתה יכול להיות עם עצמך במקום של מלחמה, או להיות עם עצמך במקום של חמלה, או גם עם הזולת, וזה מדהים, כאילו, הייחודיות, יש לי עוד מלא מילים ואותיות להגיד, אבל זה משהו כאילו ש...
דרך אגב, אני גם אתקוף את זה, אולי גם מהפן המדעי, של בסוף איך שאנחנו מפעילים את המוח, השפה, זה גם סוג של... מה שיוצר את המציאות, וכמו שהשפה שאתה מדבר בה זה ליטרלי, איך שהנוירונים יורים במוח. ואפילו יש סרט מוכר, The Arrival, ההגעה אולי קוראים לזה בעברית, שמגיעים חייזרים, שמתקשרים עם האנושות בשפה מסוימת, שבעצם כשהבלשנית שחוקרת את החייזרים ומבינה את השפה שלהם, פתאום היא מבינה שכשהיא חושבת בשפה שלהם, היא יכולה לחזות את העתיד. אני חושב שהרעיון של הסרט הזה הוא מאוד יפה. במובן של באמת השפה שאתה משתמש בה, היא באמת מכתיבה את הצורה שאתה חושב בה. ואני חושב שהעברית היא בנויה בצורה מאוד יפה. אני לא יודע אם מישהו בדק את זה, אבל באמת הגיוני שכשאתה שומע את המילה מלחמה, וכשאתה שומע את המילה חמלה, אז האזורים במוח שמאבדים את השפה אולי יורים את אותו דבר. כאילו, אולי באמת זה שיש קשר בין מילים, זה מפעיל את אותם אזורים או אותם תאים במוח. זה עוד משהו שכאילו היהירות המדעית, שאני גם חולק אותה, כן? אני לא... אני לגמרי בצד של האקדמיה פה, יכולים להגיד, זה מאוד שטויות כל הדברים האלה, אבל לא יודע, אולי עוד כמה שנים יגלו שזה דווקא מאוד ככה.
מדהים.
קידום עצמי. Self-promotion. באנגלית זה ישמע יותר טוב. Self-promotion.
יש לי עמוד באינסטגרם, מוזמנים לעקוב אחריי, לידור זקס.
מסר לאומה, ונסיים.
מסר לאומה?
לא שכל האומה שומעת, אבל...
למה לא? לך תדע.
מסר למי שמקשיב.
אז רגע, נתייחס לאומה. רגע, נתייחס למי שמקשיב. להקשיב ללב שלך. זה באמת, כמה שזה, קלישאה וזה, להקשיב ללב, באמת להקשיב ללב, הוא יודע. הלב שלנו הוא... והנשמה שלנו היא יודעת, אבל צריך להקשיב לה. ואם אנחנו לא נקשיב לה, נקבל שיעורים. על ההיסטוריה זה שיעורים אנחנו נקבל. ואנחנו פשוט צריכים להקשיב. להקשיב ללב שלנו. זה יכול להיות שיעורים פיזיים שנקבל, כל מיני מכות במרכאות או פציעות, או דברים כאלה ש...
או דימום במוח.
כן, כן, לגמרי. ולאומה. עוברים עלינו ימים קשים ומדהימים כעם, ומסר לאומה זה עם ישראל חי, ואיזה זכות להיות חלק מהעם הזה. באמת, באמת זכות ענקית ועצומה, ואני מודה כל יום שאני חלק מהעם הזה.
אמן. קדה, אמן היה טוב, לא? אוקיי. תודה רבה, לידור.
תודה רבה, יובל, איזה כיף.
אם הגעתם עד לפה, אתם חייבים לתפוס חבר חברה, להגיד להם, ידידי, ידידתי, אתם חייבים להקשיב לפוד הזה. תודה רבה לניר סילברמן על המוזיקה המקורית, נתראה בפרק הבא.